הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
Soiros osha shuoi Ovozo vadti behyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון י' בתמוז תשע"ה, מסכת נדרים, דף למד ה'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו פותחים את שיעור הדף היומי עם עוד הערה על אשר למדנו בדף למד ב' עמוד ב', והדברים לקוחים מספר מאורות הדף היומי. אצלנו בסוגיה מסופר כי בשעה ששב אברהם אבינו ממלחמת המלכים, קיבל את פניו שם בנו של נוח, וברכו, ברוך אברהם לכל עליון, קונה שמיים וארץ, וברך הוא כל עליון אשר מגן צריך בידיך. על הברכה הזו נטבע שם שיקדים ובירך את אברהם אבינו, ורק לאחר מכן הוסיף ואמר, וברוך כל עליון. מבואר בדברי גמרתנו שעונשו של שם היה שלפני ששגע בברכה הזו, היו אמורים הכהנים לצאת מכל צאצאיו, ולאחר שיקדים את ברכת אברהם לברכת הקדוש ברוך הוא, אין כהנים אלא מצאצאי אברהם אבינו. כותב השולחן ערוך בסימן תקופ"ג, סעיף א', שבראש השנה נוהגים לאכול סימנים, מאכלים שרמוז בהם מזל וברכה לישראל, כגון תפוח בדבש הרומז לשנה מתוקה, ואז לומר, יהי רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. כותב המגן אברהם שם, שיש לומר את היהי רצון רק לאחר אכילת הפרי ולא לאחר הברכה. זאת כדי שלא יהיה הפסק בין ברכת בורא פרי העץ לאכילת הפרי. והראיה מדברי גמרתנו האומרת שאין זה מן הראוי להקדים את ברכת האדם לברכת הבורא. על כן יש לברך ולשבח את הבורא על המאכל ורק לאחר מכן להתברך ביהי רצון. עוד הוסיף אלף המגן וכותב שאין לומר את היהי רצון לאחר סיום אכילת הפרי, אלא יאכל מעט, יאמר את היהי רצון וימשיך באכילתו. כך פוסק להלכה המשנה ברורה. ועל פי דברי סוגייתנו כותב האלף המגן, גם לגבי הנוהגים לומר לחיים בעת שתיית משקה, שיאמרו זאת לאחר שברכו הגפן או שהכל ושתו מעט ולא בטרם הברכה. גם את הדברים הללו מבסס על דברי הגמרא הקובעת שאין לברך את חברו בטרם בירך את הבורא. מן הראוי לציין עוד בעניין לחיים את מנהגו של החתם סופר שהקפיד שלא לאחל בשעת שתיית משקה לחיים טובים. כי בגמטריה לחיים טובים זה 165 וזה הגמטריה של המילה כללה. אלא היה נוהג לומר לחיים ולברכה. אבל מנהג בני עדות המזרח הוא שהמברך על היין אומר סברי מרנן, והקהל עונה לחיים, ואף שזה קודם הברכה. ובטעם המנהג יש שביארו שאין המברך על היין שהוא זה שמברך על המשקה אומר לחיים, אלא הקהל. חיים וברכה עלינו ועל כל בית ישראל, עושים דרכנו בסייעת הדשמיא אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו. לעניות דעתי זהו פרק חשוב מעין כמוהו, משום שאנו חוזרים ומשננים את אשר למדנו, ובכך הופך הדבר להיות עסק התורה, וגם בדוק ומנוסה הוא שאינו דומה החוזר ומשנן את תלמודו למי שלומדו בפעם הראשונה. את השינון והחזרה שלנו אנחנו מתחילים מתחילתו של הפרק הרביעי של מסכת נדרים, פרק ששמו אין בין המודר. אמרה המשנה בדף למד ג', אין בין המודר הנאה מחברו למודר ממנו רק ממאכל, אלא שני דברים. א', דריסת הרגל לעבור ברשותו של המדיר, ב', להשתמש בכלים של המדיר שאין תשמישם לצורך מאכל כיון חלוק, טבעת וטלית ונזמים. שמודר הנאה אסור ומודר ממאכל מותר, אבל בכלים שתשמישם לצורך מאכל כיון אפה וחברה וחרחיים ותנור, אסור גם המודר ממאכל. אמרה הגמרא, שרבד אבא רבא מפרש התנא במשנה שאסר מודר הנאה בדריסת רגל אף על פי שאין דרך בני אדם להקפיד על כך, זוהי שיטת רבי אליעזר, שסובר שמודר הנאה אסור אפילו בביטור, אפילו בדבר מועט, שדרך מוכר להוסיף ללוקח בחינם. אדם שאמר קונה מאכלך עליי, אינו אסור אלא במאכל ומותר בכלים. אמר הנאת מאכלך עליי, אסור גם ללעוס חיטים של חברו וליתן על מכתו לרפואה, אבל מותר בכלים. אמר הנאה המביאה לידי מאכל עליי, אסור גם בכלים שתשמישם לצורך מאכל. וכן אמר רב פאפה שאסור להשתמש בסקו או בסלו או בחמורו של חבירו להביא בהם פירות, שכל אלו בכלל הנאה מביאה לידי מאכל. פרש רבה, שמשנתנו ששנינו שהמודר מאכל מחבירו לא ישילנו נפה וחברה וריחיים ותנור, מדבר באופן הזה, אבל בסוס לרחוב עליו וטבעת להניחו על ידו כדי להיראות בהם אדם חשוב, ועל ידי כך ייתנו לו מנה יפה, מסתפק רב פאפה, אם זה נחשב להנאה מביאה לידי מאכל ואסור בהם. וממה ששנינו במשנה אבל משילו חלוק וטבעת ותליטו נזמים, דעל כוחך מדובר ששואל אותם כדי להיראות, כי אם לא כן, מדוע המשנה צריכה להשמיע לנו את זה? כי הרי פשיטה שמותר להשילם, שהרי אין תשמישם לצורך מאכל. מזה אין ראיה שמותר, כי אפשר לומר שמדובר שאין שואל אותם כדי להיראות, אלא אגב שפירט התנא ברישא שלא ישילנו נפה וחברה וריחיים ותנור, ובזה יש חידוש, כתב גם בסיפה של המשנה, שכן מותר להשאיל לו חלוק טבעת, טלית ונזמים, למרות שאין בדבר הזה חידוש. לאחר מכן הגענו למשנה שאמרה, במקום שדרך להזכיר דברים שאין עושים בהם אוכל נפש, אסור למודר מאכל לשאול אותם מהמדיר. הסבירה הגמרא, שנה התנא ברישא של המשנה, כלים שתשמישם למאכל אסור למודר הנאה לשואלם, דמשמע אפילו במקום שאין דרך להזכיר כלים כאלו. ומפרש רב אדא בר אהבה, שזו שיטת רבי אליעזר שסובר שאפילו ויתור אסור במודר הנאה. עוד משנה למדנו, מותר למדיר לשקול עבור המודר מחצית השקל, ייתן עבורו מחצית השקל לשם קניית קורבנות ציבור ככל עם ישראל שנותנים זאת במשך חודש אדר, וגם לפרוע עבורו את חובו ולהחזיר לו עבידתו. ובמקום שנוטלים שכר על השבת עבידה ואין המחזיר רוצה לקבל את השכר, אז המודר ייתן את אותו שכר שהוא רצה לתת למשיב העבידה, שייתן את זה להקדש. אמרה הגמרא, אחרי המשנה הזו, הטעם שסובר התנא של המשנה שמותר למדיר לשקול שקלו ולפרוע חובו של המודר לרב הושעיה, משום שאינו אלא כמבריח הרים מנכסיו שמונע ממנו הפסד, אבל זה לא נחשב שהוא מהנהו. ודברי חנני שסובר, שהמפרנס את חברו על דעת עצמו, כשבעלה נסע למדינת הים, אינו יכול לחזור ולטבוע את הדמים מן הבעל, מפני שהוא כמבריח הרים מנכסיו שמנע ממנו הפסד, שסילק את אשתו מלטובעו מזונותיה. אילו רב הפירש, שזה הולך גם לשיטת בני כהנים גדולים החולקים על חנן, וסוברים שנוטל מן הבעל על ידי שבוע מה שהוציא למזונות אשתו. ומדובר כשיתנה המודר עם המלווה שלא יוכל לקוף אותו לפרוע את החוב, אלא הוא, הלווה, יפרע כשירצה. באופן זה, אין המדיר מהנהו כשפורע את החוב. מדוע רב לא אמר כרב הושעיה? כיוון שרצה להעמיד את המשנה כדברי הכל. מדוע רב הושעיה לא אמר כרבה? משום שסובר שלדעת בני כהנים גדולים, גם באופן של הבעל מנת שלא לפרוע, אסור למדיר לפרוע את חובו. כי אנחנו גוזרים שמה יפרע גם בלווה על מנת לפרוע. פסק רבי דוסה בן ארקינס כבני כהנים גדולים, ואילו רבי יוחנן בן זכאי אמר שיפה אמר חנן, שאדם זה הניח מונו על קרן הצבי והפסידם. למדנו במשנה ומחזיר לו עבידתו, נחלקו בכך רבי ימי ורבי אסי באיזה אופן מדובר. ללשון הראשונה, אחד אומר שדווקא כשנכסי המחזיר אסורים על בעל העבידה, שכיוון שמחזיר לו דבר שהוא שלו, אינו מענהו אלא הוא כמבריח ארי מנכסיו. אבל אם נכסי בעל העבידה אסורים על המחזיר, אסור לו להחזירו, כיוון שנהנה המחזיר מפרוטה של רב יוסף. מה זה פרוטה של רב יוסף? שנפטר מליתן פרוטה לצדקה לעני בשעה שמטפל בעבידה, כי העוסק במצווה פטור מן המצווה, יש לו בכך הנאה. ואחד אומר, אפילו אם נכסי בעל העבידה אסורים על המחזיר, מותר לו להחזירו, כיוון שפרוטה של רב יוסף זה דבר שאינו שכיח ואינו נחשב שמענהו. למאן דאמר שאומר שהמשנה מדברת כשנכסי המחזיר אסורים על בעל העבידה, מה שנאמר במשנה, במקום שנוטלים עליה שכר טיפול הנאה להקדש, מדובר כשאין המחזיר רוצה לקבל את השכר, שאז אם יעקב בעל העבידה את השכר לעצמו, נמצא שנהנה מן המחזיר, אבל מותר למחזיר ליטול את השכר לעצמו, שהרי הוא אינו מודר הנאה מבעל העבידה. וללשון השנייה בגמרא, המחלוקת בין רבי עמי לרבי אסי, אחד אומר שהמשנה מדברת דווקא כשנכסי בעל העבידה אסורים על המחזיר, שכיוון שפרוטה של רב יוסף זה דבר שאינו שכיח, אין זה נחשב שמהנהו, אבל אם נכסי המחזיר אסורים על בעל העבידה, לא יחזיר שהרי מהנהו. ואחד אומר שאפילו אם נכסי המחזיר אסורים על בעל העבידה, מותר לו להחזיר, כי כיוון שהוא מחזיר לו דבר שהוא שלו, לא חשיב מהנהו. שאלה הגמרא למאן דאמר שהמשנה מדברת דווקא כשנכסי בעל העבידה אסורים על המחזיר, מזה שנאמר במשנה שבמקום שנוטלים עליה שכר טיפול הנאה להקדש, מדוע לא ייטול מחזיר העבידה את השכר? הרי כיוון שנוטל מה שהפסיד שנתבטל ממלאכתו בשעה שהחזיר, אין זה נחשב שנהנה מבעל העבידה. ונשארה הגמרא בקושיה. אמר רבה, היה כיכר של הפקר מונח בתוך דלת עמותיו, והקדישו, ואחר כך נטלו לאוכלו, מעל בכולו. נטלו על מנת להורישו לבניו לאחר מיטתו, מעל לפי טובת הנאה שבו. מה שנהנה ממה שיחזיקו לו בניו טובה, על שמחזר להורישם ירושה גדולה. האומר לחברו כי קרי עליך ואחר כך נתנה לו את הכיכר במתנה, לרב האסור לחברו ליהנות ממנה, כי כיוון שאמר עליך נתכוון לאוסרו עליו כהקדש, אפילו אחר שייתן לו אותה. רב חייא בר רבין מסתפק בזה, כי שמה? כיוון שאמר כיכרי נתכוון לאוסרו דווקא בהודעה ברשותו. מה שהוא הוסיף את המילה ואמר עליך נתכוון לאוסרה אפילו באופן שיזמינו לאכול אצלו שאז עדיין הכיכר שלו. ואין להקשות על רב ממה ששנינו בברייתא שאומר לחברו השילני פרתך הפנויה. ואמר לו חברו קונם עליך פרתי זו או קונם נכסי עליך. אם יש לי פרה אחרת חוץ מזו ואחר כך נמצא שיש לו פרה אחרת אסור למודר ליהנות מהם בחייו של המדיר. ואם מת המדיר או שנתן את הפרה למודר במתנה מותר לו ליהנות מהם. ואמר רבך הבריידר אביקה למה אי אפשר להקשות מפה? מדובר שנתנה המדיר למודר על ידי אדם אחר, כי באופן כזה מודה רבה שמותר לו ליהנות מזה. וכן דייק רבה שמלשון הברייתא, שנאמר שמה שניתנה לו במתנה, ולא שנתנה לו במתנה. ואומר שהמדיר היה מחוץ לעסק, זאת אומרת הוא העביר את זה למישהו אחר, והמישהו אחר הזה העביר את זה למודר. אסר עליו חפץ בקונם ונהנה ממנו לרבי מאיר מעל, דאמר שאומר קונם כיכר זו הקדש, כלומר כיכר זו תהיה אסורה על כל העולם כהקדש, כל האוכלה מעל וצריך להביא שם מעילות, ולפיכך אפשר לבדותה בממון כהקדש. אם הוא אמר כיכר זו עליי הקדש, אם הוא אכל ממנה מעל, אכלה אחר לא מעל, שלא עשרה אלא על עצמו, ולכן אי אפשר לבדותה, ואילו לחכמים, בכל אופן לא מעל, שאין דין מעילה בקונמות. ופירש רב נחמן לרבה שגם ממשנתנו מוכח שיש דין מעילה בקונמות, שנאמר, לגבי מדיר שמשיב עבידה למודר במקום שנוטלים עליה שכר, נאמר שטיפול הנה על ההקדש, ולא נאמר יוליכה לים המלח, כמו שנאמר לגבי איסורי הנה. מכאן הוכחה שקונמות דינם כהקדש לעניין מעילה, וכיוון שעוסק בהקדש, לכן הוא נקט ואמר טיפול הנה על ההקדש. האומר לחברו כי קרי עליך ואחר כך נתנה לו במתנה, אמר רבה שלי רבך הבריידר רבביה, שמועל בה מקבל כשהשתמש בה, ואפילו אם הוא סבור שהוא חולין, שכל המוציא מעות הקדש לחולין, אף על פי שסבור שחולין הם, מעל. אבל במה שנתן המדיר את הכיכר למודר, אין כאן מעילה, דה על המדיר הרי אין הכיכר אסור, והמודר לא זכה בו, כיוון שאם היה יודע שהוא של איסור, לא היה רוצה לזכות בו, ושחייה בטעות איננה שחייה. עד כאן פרק השינון והחזרה שלנו, ששיננו וחזרנו החל מתחילת הפרק הרביעי של מסכת נדרים. נציין שאת סיום השינון והחזרה שלנו, אנחנו נלמד פעם נוספת בסייעתא דשמיא, מיד מיד בתחילתו של לימוד דפינו היומי. אנחנו חותמים את פרק השינון והחזרה עם מתן תשובות ל-12 השאלות לשינון סיכום וחזרה, אותם שאלנו בסיום השיעור, בערב שבת קודש פרשת חוקת, שאלות על דפים למד ג' ולמד ד' ממסכת נדרים. השאלה הראשונה, המודר הנאה מחברו, האם מותר לעבור בחצירו ומה ההלכה? התשובה לרבנן מותר ולרבי אליעזר אסור. להלכה הרמב"ן פוסק כמו רבי אליעזר ורבינו תם כמו רבנן. שאלה שנייה, האומר הנאה מביאה לידי מאכל עליי, במה נאסר? התשובה נאסר באכילה ובשאלת כלים שעושים בהם אוכל נפש. לגבי דבר הגורם למאכל הגמרא מסתפקת ולהלכה מחמירים בזה. ולגבי הנאה מהמאכל, הרן מביא דעה שאוסרת והוא עצמו חולק ומתיר. שאלה שלישית, באיזה אופן המודר מאכל נאסר לשאול חלוק מהמדיר ומדוע? התשובה, במקום שהדרך להזכיר חלוק ולא להשאיל, זה אסור, כיוון שבכך שירוויח, דהיינו שקיבל את זה בחינם, הוא יכול לקנות אוכל באותו כסף שהוא ייעד לשם ההשכרה. שאלה רביעית, כיצד מעמידים את המשנה שאמרה, הוא פורע לו חובו? התשובה, לרב הושעיה כשיטת חנן, ולרבה לדברי הכל, ומדובר שלווה על מנת שהבעל חוב לא יוכל לתבוע ממנו. שאלה חמישית, לשיטת חנן המפרנס אשת חברו, באיזה אופן מפסיד מעותה ובאיזה אופן הבעל חייב לשלם לו? התשובה, לשיטת הרשב"א, כאשר הוא מפרש שנותן לאישה בגלל שהבעל חייב לה, הוא מפסיד את מעותיו. כאשר הוא לא פירש, הבעל יצטרך להחזיר לו את מעותיו כאשר הבעל ישוב ממדינת הים. לשיטת הרן, אפילו כשהוא לא פירש, הוא יפסיד את מעותיו. רק כאשר הוא מפרש שהוא נותן לאישה הלוואה, הבעל חייב לשלם לו. שאלה שישית, מדוע רב הושעיה לא העמיד את המשנה בלווה על מנת שלא לפרוע? התשובה, כי לדעתו גם זה אסור, כי גוזרים בגלל הלוואה רגילה. שאלה שביעית, באיזה אופן מעמידים את המשנה שאמרה הוא מחזיר לו עבידתו ללישנה קמה? התשובה, לדעה אחת רק בנכסי מחזיר אסורים על בעל העבידה, לדעה שנייה, גם בנכסי בעל העבידה אסורים על המחזיר. שאלה שמינית, באיזה אופן מעמידים את המשנה ללישנה בתרה? התשובה, לדעה אחת רק בנכסי בעל העבידה אסורים על המחזיר, ולדעה שנייה, גם בנכסי מחזיר אסורים על בעל העבידה. שאלה תשיעית, באיזה אופן מעמידים את המשנה שאמרה במקום שנוטלין עליה שכר טיפול הנאה להקדש? התשובה, בנכסי מחזיר אסורים על בעל העבידה. שאלה עשירית, היה לפניו כיכר ואמר כיכר זה הקדש, ואחר כך נטלה לאוכלה מה הדין בכיכר שלו או בכיכר של הפקר. התשובה אם הכיכר שלו לא מעל, אם הכיכר של הפקר, מעל. שאלה 11, כיכרי עליך הוא נתנו לו במתנה, מה עם צדדי הספק? התשובה, האם כיכרי שאמר זה דווקא, והכוונה כשזה עדיין כיכרו אז הוא אסור, או כשהוא אמר את המילה עליך, הכוונה שבכל מקרה אסור עליו. השאלה האחרונה, מדוע לא פושטים מהמודר הנאה מחברו ואין לו מה יאכל, הולך אצל חנווני וכולי, שגם כיכרי עליך אסור לתת לו במתנה? התשובה, כיוון ששם מודר הנאה ממנו ועצם המתנה היא הנאה, וכאן רק הכיכר אסור ולא הנאת המתנה. עד כאן מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו, על דפים למד ג' ולמד ד' ממסכת נדרים, וחי את החי וראי. הכל ערוך ומוכן, לגשת בסייעת הדשמי הגדולה לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון, י' א' בתמוז תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד הפינו היומי, דף למד ה' ממסכת נדרים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף למד ד' עמוד ב', שורה ראשונה בעמוד, מן המילים אמר רבה, הייתה לפניו כיכר של הפקר. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. מביאה הגמרא דין שאמר רבה בהלכות מעילה. נקדים מעט מדיני מעילה. ישנם שני אופנים שבהם מועל האדם בהקדש. א', אם נהנה מחפץ או מאכל של הקדש בהנאה או טובת הנאה כלשהי. ב', אם נוטל ומוציא אותם מהרשות בו הם מצויים, דהיינו רשות ההקדש, ומעבירם לרשותו או נותנם לאחרים. בשני המקרים, הוא יחשב מועל רק אם זה נעשה בשוגג, והמועל מתחייב להביא קרן וחומש להקדש, וגם מביא קורבן מעילה. כמו כן יש חילוק בדין מעילה בין אם הוא גזבר שחפץ ההקדש בידו, לבין אדם אחר הנוטל חפץ מההקדש. כל אדם מועל מיד עם לקיחתו את החפץ מההקדש, ואילו הגזבר אינו מועל עד שיוציא את החפץ של ההקדש מרשותו, מאחר שחפצי ההקדש נמצאים ברשותו עד עכשיו, ולכן אין לקיחתו נחשבת כהוצאתם מרשות ההקדש עד שיתנם לאחרים. כך אומרת הגמרא במסכת חגיגה דף יוד עמוד ב'. ומדוע מביאה פה הגמרא את דברי רבה בעניין מעילה? מכיוון שדבריו דומים לאופן הספק שתביא הגמרא בהמשך לגבי כיכרי עליך ונתנה לו במתנה. שלאחר שנאסרה כיכר על חברו, נתנה לו. וזה כאין דברי רבה כאן. שלאחר שנאסרה עליו הכיכר, נטלה לעצמו. אם כן אומרת הגמרא בדף למדלת עמוד ב', אמר רבה, הייתה לפניו בתוך ארבע עמות הסמוכות לו, כיכר של הפקר, ורבה נוקט דווקא באופן שהכיכר היא של הפקר, כי כשהכיכר של המקדיש בעצמו לא יהיה עליו דין של מעילה בנטילתה לבד, אף כשהוא לוקח אותה לשם אכילה או לשם הנאה. כיוון שרק בהוצאה מרשות הקדש לרשות אחרת יש מעילה, וכיכר זו הייתה ברשותו לפני שהיא הקדישה, וגם לאחר מכן נשארת ברשותו, ודינו כמו גזבר של הקדש אינו מועל בלקיחה בלבד, ומעילתו תהיה רק כשהיא הוציאה מרשותו לרשות אחרים. אבל כשהכיכר שהיא הקדיש הייתה של הפקר ואינה כלל ברשותו, אז שייך לומר כי בהגבעתו לצורך אכילה הוא מעל בקדושתה, שכן הוא הוציאה מרשות הקדש כשלקחה לרשותו. אם כן, אומר רבה, הייתה לפניו בתוך ארבע אמות הסמוכות לו כיכר של הפקר, ואמר כיכר זו הקדש, וההקדש חל על ידי שהתכוון לזכות בה עבור ההקדש, כי תקנת חכמים היא שאדם יכול לקנות חפץ הנמצא בתוך ארבע אמותיו ללא מעשה קניין, כאמור במסכת בבא מציע דף יוד עמוד ב', ולכן יכולו להקדיש חפץ הנמצא בתוך ארבע עמותיו כדין המקביא המציאה לחברו שקנה חברו, ואחרי שהוא אמר כיכר זו הקדש, נטלה בשוגג בכדי לאוכלה, מעל לפי כולה. התחייב במעילה לפי כל ערך הכיכר, כיוון שבלקיחתו את הכיכר של הקדש לצורך תשמי של חול, הרי הוא מוציאה מרשות ההקדש לחולין וחייב לשלם להקדש את כל שוויה וחומשה. אבל אם אין בדעתו לזכות בכיכר, אלא נטלה בכדי להורישה לבניו, לא יצא לחולין לפי שלא זכה באדם עכשיו, שהוא לא התכוון לזכות בה לעצמו כשהיא הגביעה, וגם בניו לא זכו בה כל זמן שהוא בחיים, כיוון שהיא הגביעה רק כדי להורישם לאחר מיטתו ולא שיזכו בה עכשיו. וכל שאין אחד זוכה בה, אין כאן מעילה. אבל מכל מקום מעל לפי טובת הנאה שיש לו בה, כיוון שיש לו טובת הנאה מהכיכר שבניו מכירים לו טובה, כשהם רואים אותו משתדל להרבות את הירושה שהוא עתיד להוריש להם, בהנאה הזו שנהנה מהכיכר של ההקדש, הרי הוא מועל ומשלם עליה קרן וחומש. וצריך לדעת שעל ידי הנאה מועלים, אפילו אם לא מוצאים את החפץ מרשות ההקדש. ואת טובת ההנאה הזו יש לו מיד, לפי שבניו מחזיקים לו טובה כבר מעכשיו, על שהוא מחזר להורישם ירושה גדולה, וכנגדם הרי הוא מועל. כמובן מדובר אם יש בהנאה הזו שוויות של פרוטה ומעלה. ויהיה עכשיו הגמרא נידון דומה לדברי רבה, דהיינו אופן שהחפץ ניתן לידי הנאסר בו מיד לאחר איסורו. באי מיני שאל רב חייא בר אבין מרבה, שאל רב חייא בר אבין את רב האדם האומר לחברו, כיכרי תאסר עליך. ולאחר מכן נתנה לו לנאסר במתנה את הכיכר, מהו? מה דינו? האם יהיה מותר המקבל ליהנות ממנה? כי מצד אחד הועיל וכיכרי אמר לו המדיר, משמע מהלשון הזו, דחיית ברשות היהודי אסור, שהאיסור הוא רק כשהכיכר מצויה ברשות המדיר, ואם כן כשיצא הכיכר מרשות המדיר, אותרה לו למודר, או דילמה, שמה יש לאסור על המודר את הכיכר, משום שעליך אמר לי המדיר למודר. ומשמע, אילוי הישבי את ההקדש, שהאיסור הוא על המודר ליהנות מהכיכר, וכהקדש שאסור עליו לעולם. ומה שהוא אמר כיכרי, הוא נתכוון לומר, איזה כיכר הוא אוסר? הכיכר הזו, שעכשיו היא שלו, תאסר על המודר לעולם. כך הסתפק רב חייא בר אבין. אמר לי, השיב לו רבה, פשיטה דאף על גב דיהב עלי, במתנה אסור. למרות שהמדיר נתן למודר את הכיכר הזו במתנה, אסור המודר ליהנות מהכיכר הזו, כי ברגע שהוא אמר עליך, משמע שאוסר עליו ההנאה מהכיכר לעולם. חוזר רב חייא להקשות לפניו, אם כן שהכיכר אסורה על המודר אפילו כשקיבלה ממנו במתנה, אם כן, אלא מה שאמר המדיר כיכרי עליך, להפוק אמי, הרי ברגע שהוא אמר כיכרי, משמע שבא למעט אופן שהכיכר אינה ברשותו, שאז היא תהיה כן מותרת בהנאה. אז מה הוא בא למעט במילה כיכרי? לאו להפוקי, די גנבה מיני מגנב, בהכרח נאמר שזה בא למעט, שאם המודר יגנוב את הכיכר הזו מהמדיר, היא תהיה מותרת לו, או איל והיא כבר אינה ברשותו של המדיר. וקשה, שהרי מאותו הטעם שאנו מתירים לו ליהנות מהכיכר כשנגנבה, יש לנו להתיר גם כאשר הוא נתן לו את הכיכר במתנה. רצת הגמרא אמר לי, ישיב לו רבה, לא, אין המדיר ממעט בנדרו להתיר באופן שהכיכר נגנבה, אלא להפוק אידי אז מנעלה. אם הזמינו לאכול עמו בביתו והיה כיכר מונח לפניהם על השולחן ואמר לו כיכרי עליך, באופן זה בא למעט את שאר הכיכרות שבביתו שיהיה מותר באכילתם. שכיוון שלא אמר כיכר, מובן שכוונתו לאסור רק את הכיכר שלפניהם. אבל לגבי הכיכר הזו שנאסר, אז הוא אסור בה אפילו אם יקבלה במתנה מאת המדיר או שהמודר יגנוב אותה. ולרן יש פה גרסה אחרת בתירוצו של רבה. ונלמד אותה עכשיו, אמר לי, ישיב רבה לרב חייא בר אבין, פשיטה דאף על גב דיהב עלי במתנה. זה ברור שאפילו שהמדיר נתן במתנה למודר את הכיכר, אסור המודר ליהנות מהכיכר הזו. ומוכיח רבה את דבריו, דהי לא, אם הוא לא נאסר באופן הזה, עליך להפוק אימי. על איזה אופן בא המדיר לאוסרו בזה שהוא אמר את המילה עליך, כיכרי עליך? להפוק אידי גנבה מגנב? כלומר, וכי ייתכן שבא לאסור עליו את הכיכר באופן שהמודר יגנוב את הכיכר ממנו? הרי אין סברה לומר כן, כי בוודאי אינו מעלה על דעתו שתיגנב ממנו. ובעוד שהכיכר שלו וברשותו הרי אינו צריך לאוסרו עליו, שהרי בלא הנדר אסור לו ליהנות ממנה בלא רשות. אלא בהכרח שהמדיר התכוון לאסור את הכיכר גם אם היא תגיע לידי המודר במתנה. הוא עושה כן בכדי שלא ידחוק בו המודר שייתן לו את הכיכר הזו במתנה. אמר לי, אומר רב חייא בר אבין לרבה, זו לא ראיה מה שהבאת, כי לעולם ייתכן שאם נתן לו את הכיכר במתנה, מותר למודר ליהנות ממנה. וכוונתו של המדיר בהדירו את המודר מהכיכר הזו, זה להפוק אידי אז מנעלה. לאוסרה עליו את הכיכר, באם יזמין אותו לביתו לאכול עמו, ואסרה עליו בכדי שלא ידחוק בו להזמינו לביתו. ובאופן זה אכן יש למדיר לומר כיכרי אסורה עליך שהכיכר מצויה בביתו והיא שלו. ובכל זאת יש לו צורך לאוסרה בהנאה. וזה לא דומה למתנה, כי במתנה הכיכר יוצאת מרשותו. מה שאין כן כשמזמינו לאכול אצלו, היא לא יצאה מרשותו שעשוית אצל חברו כל מה שהוא אוכל של בעל הבית הוא. מפיתו יאכל ומכוסו ישתה. וזה נקרא כיכרו. עד כאן גרסת הרן בתשובת רבה לרב חייא בר אבין ודחיית רב חייא בר אבין את התשובה של רבה ואת ההוכחה שלו. כעת מקשה הגמרה על דברי רבה שאסר למודר ליהנות מהכיכר כשקיבלה במתנה מהמדיר. למרות שרב חייא דחה את הסברה שאמר רבה לאוסרו במתנה, בכל זאת רבה לא חזר בו מעצם הדין שאסור אותו מודר בכיכר גם על ידי מתנה, ולכן ממשיכה הגמרא להקשות על דבריו. היטיבי, מקשה הגמרא מברייתא, אמר לו ראובן לשמעון, השילני פרתך, זו העומדת לפנינו, אמר לו שמעון, קונם פרה זו שאני קנוי לך. פרה זו שקניתי תאסר עליך בנדר. או שאמר לו, נכסי עליך, כל נכסי יהיו אסורים עליך. ובסיום דבריו, הוא מתנה ואומר שהפרה או הנכסים יאסרו רק אם יש לי פרה אחרת, אלא זו, חוץ מזו. והטעם שהמשיל אומר את זאת, כדי שיאמינו השואל שאין לו עוד פרה אחרת. כי השואל מבין שכיוון שהוא אוהב אותו, הוא לא באמת רוצה להדיר אותו מנכסיו. ולכן, אילו הייתה לו פרה אחרת, לא היה אוסר עליו בקונם את הפרה או את נכסיו, וממילא אחר שהשואל יאמין שאין לו פרה אחרת, לא יפציר במשאיל עוד שישאיל לו את הפרה הזו היחידה שיש לו. ממשיכה הברייתא ואומרת, וכן ראובן שאמר לשמעון השילני קרדומך, אמר לו, עונה לו שמעון, קונם יאסר בנדר הקרדום הזה שיש לי, שאני קנוי, זאת אומרת שהקרדום הזה הוא שלי וקניתי אותו, הוא יאסר עליך, או יאסרו כל נכסי עליך אם יש לי קרדום אחר אלא זה, חוץ מזה, אם הוא עובר ונמצא שיש לו פרה או קרדום אחרים, ואם כן חל איסור הנדר רק על אותה פרה או קרדום, או על הנכסים, הדין הוא שבחייו של המדיר אסור למודר ליהנות מהם, ואם מת המדיר, או שנתנה לו למודר במתנה את הפרה או את הקרדום, הרי זה המודר מותר ליהנות מהם. משום שלשון הנדר היה שאני קנוי, וגם הלשון הייתה נכסי, ומשמתו הבעלים אין החפצים קרויים שלהם, ושוב אינם בכלל האיסור. וכן כאשר נתן אותם במתנה, אינם קרויים עוד נכסים שלו. הבינה הגמרא בקושייתה, שבברייתא מדובר כשהמדיר עצמו נתנם למודר במתנה. הנה מבואר בברייתא, שאין למודר איסור הנאה מחפץ שקיבל מתנה מאת המדיר, וקשה על רבה שפסק שאסור למודר ליהנות מחפצי המדיר, גם אם המדיר נתנם לו במתנה. תרץ את הגמרא, אמר רב אחא בריידר אביקא, בברייתא מדובר באופן שניתנה לו החפץ האסור על ידי אחר. כלומר, שהמדיר נתנה לאדם אחר, והוא, האדם האחר, נתנה למודר. אז גם רב המודה שמותר המודר ליהנות ממנה, כי כבר יצא מרשות הנודר לפני שקיבלה המודר. רק כשנתן המדיר ישירות למודר, אסור המודר ליהנות ממנה, כי לא יצא קודם לכן מרשות המדיר. ומה שלאל בדף למדלת עמוד ב', אסרו את הכיכר גם כאשר נגנבה מעת המדיר, אף כשיצא מרשותו קודם שבא לרשות המודר. זאת משום שלא יצא מרשות המדיר מדעתו ומרצונו, ולכן עדיין חשובה הכיכר כאילו היא ברשותו. אבל כאשר המדיר מחרה או נתנה לאחר מרצונו, הותרה הנאה למודר, כי אין הפרה חשובה כבר כנכסף של המדיר. אמר רב אשי, די קנמי מדויק גם כך בלשון הברייתא כתירוצו של רב אחא בריידר אביקא, דקטני נאמר בברייתא, שניתנה לו, דהיינו, שהמילה נתנה, נון תף נון היי, נקראת עם ניקוד חיריק תחת הנון. לא נתנה, אלא ניתנה לו. משמע שהפרה ניתנה למודר על ידי אחר. ולא קטני שנתנה לו בשבט תחת הנון, שהיה משמע שהמדיר בעצמו נתן לו את החפץ. הנה מוכח כתירוצו של רב אחא בריידר אביקא, שהעמיד את הברייתא, שהחפצים הללו ניתנו למודר על ידי אדם אחר. דנה עכשיו הגמרא אם יש מעילה בנדרים. באי מיני רבה מרב נחמן, שאל רבה את רב נחמן, יש מעילה בקונמות או לא? נדר שנאסר בלשון קונם, קונם זה הרי כינוי של קורבן, יש בו מעילה או לא? וכגון אמר קונם כיכר זה, כיוון שהתפיס בקורבן, עשהו כקורבן, ואם נהנה ממנה נתחייב באשה מעילה, כמועל בקודשים, או שאין מעילה אלא בהקדש אסור על כל העולם, ולא בנדרים שאינם אסורים אלא על המודר. והר"ן מבאר שהספק לגבי חיוב קורבן, והוא לא מזכיר את העניין של קרן וחומש, שגם צריך לשלם אותו זה שמועל. ייתכן שהר"ן סובר שלגבי קרן וחומש לא יסתפק רבה, כיוון שהם באים על גזלת ההקדש, שבהנאתו מחפצי שמיים הוא נחשב כגוזל את ההקדש. ובקונמות לא שייך לחייבו לשלם להקדש קרן וחומש, כי מעולם לא היו הקונמות ברשות ההקדש, ורק יש בהם איסור הנאה כמו הקדש. ולכן שייך בהם רק חיוב קורבן שהוא בא על חילול הקדושה. אמר לי משיב רב נחמן, לרבה, הספק הזה נפשט מן המשנה. תניתוע, שניתם כבר את הדין הזה במשנתנו לעיל בדף למגדים אל עמוד א', שלגבי הדין שמותר למדיר להשיב למודר את אבידתו, נאמר במשנה מקום שנוטלין עליה שכר, שמשיבי אבידות היו מקבלים שכר על תרחתם בהשבת האבידה, או משום שהפסיד שכר בעת תרחתו להשיב את האבידה, או שכך היה מנהגם בכל השבת אבידה. והמחזיר, המדיר, מוותר על זכותו ליטול את השכר הזה, אז אסור למודר להשאיר את אותו שכר אצלו, כי הוא נהנה בכך מהמדיר, ומה הוא יעשה עם אותו כסף שהוא רצה לתת לה מישיב האבידה? טיפול להנאה להקדש, הוא יצטרך לתת את הכסף הזה להקדש. ומה שנקטה המשנה שהשכר הולך דווקא להקדש, ולא אמרה שיזרקנו לים המלח כדרך המשניות, בכל מקום, כי דרך המשנה בכל מקום להזכיר את ים המלח כמקום עיבוד של דברים האסורים בהנאה, למה לא אמרו שיזרוק את זה לים המלח? לממרה, ללמדנו, כי הקדש, שדין הקונמות זה כדין הקדש. מה הקדש יש בו מעילה? אף אילו הנאסרים מחמת קונמות, יש בהם דין מעילה. והואיל והמשנה עוסקת בדבר הדומה להקדש, דהיינו בקונמות, נקטה את אופן עיבוד השכר על ידי נתינתו להקדש. מסביר הרן שיוצא איפה, שמותר לבעל העבידה, למודר הנאה, לאבד את ההנאה על ידי ההשלכה לים המלח. מה שהמשנה נקטה את אופן עיבוד המעות על ידי נתינתם להקדש, זה אגב שעוסקים כאן בדבר הדומה להקדש. אבל הראש מפרש באופן אחר, שהראיה של הגמרא היא מעצם הדין המחייבו לתנה להקדש, לתת את הכסף הזה להקדש, על כורחה, שיש עליה קדושה כהקדש. וכמו שחפצי הקדש יש מעילה, כך גם בקונמות. ולפי הביור של הראש, נקטה המשנה דווקא שעליו לתת את שכר השבת העבידה להקדש, ואסור לאבד את הדמים הללו באופן אחר כגון לזורקם לים המלח. כי האסור בקונם יש עליו קדושת הקדש ואינו רשאי להשליך את ההנאה הזו לים המלח שאין לו רשות להפסיד להקדש. מסיקה עכשיו הגמרא שדין מעילה בקונמות הוא כתנאי. זוהי בעצם מחלוקת תנאים. וישנם שני סוגי קונמות. יש קונם כללי, דהיינו שאדם אוסר חפץ בקונם על כל העולם כגון האומר קונם דבר זה, שדינו בזה כדין ההקדש שאסור על כל העולם. ויש קונם פרטי שהנודר אוסר בקונם רק על עצמו כגון שהזכיר בנדרו קונם דבר זה עליי. ודיניו שונים מהקדש, הרי איסורו רק לעצמו וההקדש אסור לכל העולם. אם כן אומרת הגמרא נאמר בברייתא במסכת שבועות דף כ"ב עמוד א', קונם כיכר זו הקדש, שתהיה אסורה על כל העולם כהקדש, והאכלה אדם בין שהוא אכלה בין שחברו אכלה, מעל האוכל וחייב להביא קורבן אשם, שכן יש מעילה בקונמות ולפיכך, היות שהכיכר אסורה על כל העולם כהקדש, יש לה גם דין פדיון שיכול ליתן דמה על ההקדש ותפקע קדושתה ממנה ותיצא לחולין. והאחרונים דנים באופן שפודה את הקונמות, מי יקבל את הקונמות שנפדו? האם יש לדונם כקודשים שהפודה זוכה בהם כשהם נפדים? או יש לדון אותם כפדיון פטר חמור וכדומה שהם חוזרים לבעליהם בפדיונם? וזה בעצם תלוי בשיטות הראשונים במסכת סוכה דף למדהי עמוד א', לגבי בעלות שיש לאדם על איסורי הנאה. האם הם עדיין ברשותו ואם כן יחזרו אליו בפדיונם? או שאין בעלות על איסורי הנאה והזוכה בהם, אם אינם אסורים עליו כזוכה מן ההפקר ולכן גם הפודה אותם, נוטלם לעצמו. ממשיכה הברייתא במסכת שבועות ואומרת, אבל אם אמר כיכר זו עליי הקדש, שעשרה רק על עצמו ואכלה הוא או אחר, אז הוא מעל, אבל חברו לא מעל, הועיל ועשרה רק על עצמו, ולפיכך אין לה פדיון. היות שאין כיכר זו דומה להקדש, שהרעינה אסורה על כל העולם, לכן גם אין קדושתה חמורה כהקדש לעניין שיועיל פדיון להפקיע את קדושתה ולהחילה על הדמים. ויש הסבר אחר של רשי במסכת שבועות שם בדף כ"ב עמוד א', דיבור המתחיל אין לה, שהטעם שאין לקונם את פרטי הפדיון, משום שלא נאמרה תורת פדיון באיסורים אלא בהקדשות, שקדושה תופסת את דמי פדיונה. מה שאין כן באיסור גרידה, זה לא כך. אלו הם דברי רבי מאיר בברייתא. וחכמים אומרים בין כך ובין כך, בין שעשרה על עצמו, בין שעשרה על כולם לא מעל לפי שאין מעילה בקונמות. הרי שלפנינו יש מחלוקת מפורשת לגבי מעילה בקונמות, של רבי מאיר יש מעילה, ולחכמים אין מעילה. להלכה פוסק הרן כי רבי מאיר שיש מעילה בקונמות, שהרי רב נחמן פשט כך מהמשנה, ופדיון יש רק בקונם כללי. הרן מסתפק, האם על ידי מעילה בקונמות יצאו הקונמות לחולין ככל מעילה בהקדש ומתי יהיה מותר המודר ליהנות מהם, או שעדיין אסורים עליו ודינם כהקדש רק לעניין חיוב קורבן מעילה, אבל לא לעניין שיצאו לחולין. אז עד עכשיו דנה הגמרא במעילה בקונמות בדרך אכילה והפסד, אבל בהקדש יש מעילה גם בלא שיהנה ממנו האדם, אלא כל הנוטל חפץ של הקדש לעצמו הוא מועל בעצם הוצאת החפץ מרשות ההקדש. לכן מביאה הגמרא כאן דיון לגבי הוצאת הקונמות מרשות הבעלים שלהם. אמר לי רבך בריידר רב אביה לרבשי, לשיטת רבי מאיר שיש דין מעילה בקונמות, אם אמר אדם לחברו כי קרי עליך, ולאחר מכן נתנה לו למודר במתנה, ועל ידי שיצאה מרשות המדיר לרשות המודר נעשתה מעילה, כמו שמועלים בהקדש על ידי הוצאה מרשות לרשות, יש להסתפק מי מעל בה, למעול הנותן בזה שהוציאה מרשותו אי אפשר לומר כך, דה לא אסירה עלי, הרי מעולם לא נאסרה כיכר הזו עליו, ואין לה קדושה לגביו שיחשב בה כמועל, כי איסור הנדר חל רק על המודר. ואם נאמר שלמעול המקבל, שעל ידי שחייתו בכיכר יצאה מרשות ההקדש, ואז הוא עובר על איסור מעילה, גם זה לא מתקבל על הדעת. שהרי יכול דאמר, יכול המקבל לומר, היתרה בעיתי, בחפצי היתר אני רוצה לזכות, אבל באיסור הלא בעיתי, בחפצי איסור איני רוצה לזכות. ואילו היה יודע שהכיכר הזו אסורה עליו בהנאה, לא היה רוצה לזכות בה. וזכייה בטעות אינה זכייה. ואם כן הנתינה, לא גרמה להוציא את החפץ מרשות המדיר, ואין כאן מעילה. וזה לא דומה לכל מוציא בטעות מרשות הקדש שהוא כן מועל, שהרי דין מעילה יש רק בשוגג. למה זה לא דומה? משום שמוציא מרשות ההקדש הוא עושה במציאות מעשה הוצאה. מה שאין כן במקבל, אין ההוצאה מרשות הקדש על ידי מעשה, אלא שבעקיפין הוא גורם הוצאה על ידי זה שמקבל וזוכה בחפץ. ודווקא לגבי עצם ההוצאה מהקדש נתחדשו דיני מעילה אף שהיא בטעות, אבל לגבי שחייה לא נתחדש שחלה אף בטעות, ובוודאי אין שחייה בטעות. וממילא אם אין שחייה אין גם הוצאה, כי ההוצאה היא רק התוצאה מהקבלה. כך הסתפק רבה חברי דר אביה לפני רבשי. אמר להישיב לו רבשי, אמנם בנתינה הזו לא ימעלו, לא הנותן ולא המקבל. אבל מקבל מעל לכשי יוציא. אם המקבל יוציא מעכשיו ואילך את החפץ מרשותו, אז הוא ימעול. משום שכל המוציא מעות של הקדש לחולין והוא כסבור, הוא חשב שאילו מעות של חולין, הוא מועל בהקדש, ולכן אף זה המקבל את הקונמות מועל בהם לכשיוציאם מרשותו. ולמרות ששחייתו בטעות הייתה מכל מקום, כשבמציאות הוא מוציא את הדברים הללו לרשות אחרת, מתחייב הוא אף בטעות, כפי שקורה לגבי הקדש. שואל הרב עקיבא איגר, מה הייתה שאלתו של רב אחר? איזה משנה מפורשת במסכת מעילה, פרק ו' משנה ב'. אם אדם שלח מעות של הקדש ביד שליח לקנות בהם יד החנווני, ונזכרו השליח והמשלח שהמעות של הקדש וממילא אין להם דין מעילה, כי דין מעילה הוא רק בשוגג. אז באופן כזה ימעול החנווני כאשר יוציא את המעות לחולין. אם כן, נמצאנו למידים שאין מעילה למקבל דבר הקדש, אלא שיוציאם, כי בקבלתו הוא יכול לטעון, בחפצי איסור איני רוצה לזכות. ובאמת הראש מביא את המשנה הזו ממסכת מעילה במסקנת הגמרא כאן. ונציין את הסברו של החזון איש בהבדל בין קונמות להקדש. עיקר ההקדש הוא שהחפץ מיוחד לצורכי הקדש ומחמת זה אסור בהנאה, והלוקח חפץ של הקדש לעצמו מעל כי בדעתו להשתמש בזה שלא לצורכי הקדש. אבל בקונמות יש רק איסור ליהנות מהם, והאיסור הזה לא שייך לרשות מסוימת, ובכל רשות שהוא צריך לנהוג באיסור. וזה שהוא חשב לזכות בו לעצמו לא נשתנה כלום, והאיסור בעינו עומד, אף שהוציאו מרשות לרשות. אי אפשר לחייבו על מחשבה ליהנות, אלא רק אם נהנה בפועל. אז הוא מעל. ולכן לפי שיטת החזון איש, אין נידון הגמרא כאן לעניין מעילה מחמת עצם ההוצאה לרשות אחרת, אלא שהמקבל נהנה במה שמקבל מתנה גמורה, אבל הנאה זו שייך לחייבו, כי נהנה מחפץ שנאסר עליו בקונם. וכיוון ששחייתו הייתה בטעות ובאמת אינו רוצה לזכות בכיכר, אם כן גם לא נהנה ממנה, ולכן הוא לא מעל. וכעת אנו הופכים את הדף לדף למד ה' עמוד ב', ומתחילים את המשנה שבראשית העמוד. המשנה מפרטת דינים נוספים המותרים או אסורים במודר הנאה. אומרת המשנה, ותורם את תרומתו ומעשרותיו, מותר המדיר לתרום את תרומתו ומעשרותיו של המודר, כלומר, שנוטל המדיר מפירותיו של המודר, ותורם או מעשר מהם על פירות אחרים של המודר, ועושה זאת לדעתו של המודר. ומדובר כשאמר המודר, כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום. ובזה גילה דעתו שהוא חפץ שיתרמו מפירותיו, ולכן כל הרוצה לתרום רשאי לתרום, אבל אין כאן שליחות גמורה. וכן אומרת המשנה, אם המדיר הוא כהן, מקריב עליו על המודר את קורבנותיו. ורוב הראשונים מפרשים שמדובר באופן שהמודר יפריש את הקורבן משל עצמו, והנידון הוא האם מותר למדיר הכהן להקריבו. אבל מהתלמוד הירושלמי משמע שהמשנה התירה גם באופן שהכהן מפריש משל עצמו בעבור המודר. ומבאר התוספות טריד את הטעם, שהרי הכהן עשה זאת שלא בידיעתו, וגם אין הכהן יכול לטובעו בדין שישלם לו על מה שיפריש בעבורו, הועיל ועשה בזה מצווה, ומצוות לב ליהנות ניתנו. ומפרט את המשנה, איזה קורבנות המדיר מקריב עבור המודר, כגון קיני זווין וקיני זוות. זוג ציפורים שחייבים להביא הזווים או הזוות בתארתם. ומשום שמביאים זוג של ציפורים, הם נקראו קינים. או אומרת המשנה, קיני יולדות. יולדת נתמת בלידתה, ולאחר גמר ימי תארתה מביאה לבית המקדש כבש לעולה ותור בן יונה לחטאת. ואם לא משיגה ידה לקנות כבש, מביאה אף אי שני תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. או המדיר מקריב עבור המודר חטאות והאשמות. ולכמן בדף למדבב עמוד א', תבאר הגמרה שכוונת המשנה לחטאות והאשמות של מצורע דווקא, שהוא מחוסר כפרה כמו זב ויולדת, ואפשר להקריב את קורבנותיו שלא מדעתו, ולכן אין זה נחשב שהמדיר עושה את שליחותו. אבל הרן מביא שבמסכת קידושין דף חף ג' עמוד ב' הוכיחה הגמרה שכהנים שלוחי דרחמנאים, הם שלוחי השם, ולפי זה כוונת המשנה כאן היא לכל קורבנות חטאת והאשם, ולאו דווקא של מצורע, כיוון שבכל הקורבנות אין המדיר, הכהן, עושה את שליחותו של המודר בעל הקורבן. וכאמור, אין בהקרבת הקורבנות על ידי המדיר איסור בכך, הואיל ואין המודר נהנה מהמדיר בהקרבתם, בהנאה אסורה עליו, כי המדיר עושה בזה מצווה ולא לשם הנאת המודר הוא עושה. וגם מה שהותר לאכול בקודשים אחמת הקורבן, אין זה אלא גרם הנאה ומותר. אילו התפארת ישראל מבאר שאין בזה אפילו גרם הנאה, כיוון שזה רק סילוק דבר המעכב ולא הנאה גמורה. ממשיכה המשנה ואומרת, וכמו כן מלמדו מותר המדיר ללמד את המודר מדרש או הלכות ואגדות, ואין הנאה זו אסורה למודר, הועיל ולימוד תורה זה מצווה ומצוות לאו ליהנות ניתנו. ואילו האור שמח מבאר על פי דברי הירושלמי, שהועיל ולא נדר הנאה מגוף המדיר אלא רק מנכסיו, בלימוד המדרש אינו נהנה מנכסיו אלא מגופו. והרשב"א ונימוקי יוסף מבארים שהטעם הוא כיוון שהמדיר מקיים מצווה ועושה כן לצורך מצוותו ולא בשביל המודר. עוד כותב הרשב"א טעם בזה, כיוון שהנודר לא התכוון לאסור על עצמו דברי מצווה. והטורי אבן מבאר את הטעם, כיוון שיש איסור ליטול שכר על לימוד מדרש, וגם אם המדיר לא ילמדנו, ימצא אחר שילמדו. ולכן זה מותר. ואף מה שלימדו בחינם אינו נחשב הנאה, כיוון שאסור לאדם ליטול שכר על שלימד את חברו מדרש או הלכות ואגדות. ואם כן, המודר לא ירוויח ממון. אבל אומרת המשנה, לא ילמדנו מקרא במקום שנוטלים שכר על לימוד המקרא, כי הועיל ויתירו ליטול שכר על הלימוד הזה, אם ילמדנו בחינם, נמצא שהוא מהנה אותו. ולכמן בדף למד זין עמוד א', נחלקו המוראים מדוע מותר ליטול שכר על לימוד המקרא. רב סובר שיתירו ליטול שכר על לימוד מקרא, משום שסתם לומד די מקרא, הם תינוקות, והמלמד נוטל שכר על ששומר עליהם. רב יוחנן סבר שיתירו ליטול שכר, משום שהמלמד מקרא צריך גם ללמד את פיסוק הטעמים, ועל לימוד זה מותר ליטול שכר, כיוון שאינו מדאורייתא. מסיים את המשנה ואומרת, אבל מלמדו את בניו ואת בנותיו של המודר מקרא, שלאביהם המודר אין הנאה בזה. ואף שיש עליו מצווה ללמד את בניו ובנותיו תורה, והמדיר עושה זאת עבורו, אין זו הנאה, שהרי מצוות לאו ליהנות ניתנו. וגם אינו נחשב שמענה אותו במה שמנע ממנו את הטרחה שבלימוד בניו, שהרי זה גרמה באלמה וגרם הנאה מותר. מוסיף התפארת ישראל, ואף במקום שנוטלים שכר וזה שלימד את בנו, מענה אותו בזה שפטר אותו מלשלם, מכל מקום המודר לא היה משלם כדי ללמד את בניו. יש לציין שהרמב״ם בלכות נדרים פרק ו' הלכה ז', והטור ביורד היה סימן ר' חף א', הביאו להלכה את הדין הזה שהוא מלמד את בניו מקרא, וישמיתו ואת בנותיו. למה? כי אסור ללמד בנות תורה, ואפילו תורה שבכתב כפשוטה אסור ללמד. נחלקו התנאים במסכת סוטה דף חף עמוד א', האם הם מלמד את ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות או לא. כותב החפץ חיים בליקוטי הלכות פרק ג', שבזמננו כאשר נתרופפה מסורת, מצווה רבה היא ללמד את הנשים חומש נח ומוסרי חז"ל, כדי שתתאמת אצלן האמונה. זוהי המשנה שלנו בדף למד ה' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מסתפקת הגמרא בשליחות מי עושים הכהנים את העבודה בבית המקדש. היא באה אליהו, הסתפקו בבית המדרש, הני כהני, הכהנים המקריבים את הקורבנות בבית המקדש, שלוחי דידן אבו, האם הם נחשבים שליחים שלנו בעלי הקורבן, הועיל ולבעל הקורבן יש תועלת מהקרבה ולמענו הם עושים אותה, או שהם נחשבים שלוחי דשמיה, שלוחי השמיים, כלומר שבשליחות הקדוש ברוך הוא הם עובדים בבית המקדש. מבררת הגמרא למי נפקא מינה, איזו הלכה תלויה בספק הזה? מבארת הגמרא לאדם שהוא מודר הנאה מכהן פלוני, האם מותר לכהן הזה להקריב בעבורו את קורבנותיו או לא? אי אמרת דשלוחי דידן אבו, אם תאמר שהכהנים נחשבים שלוחים שלנו, המהני לי. הרי הכהן מהנה את המודר בזה שעושה את שליחותו להקריב את הקורבן ואסור. ואי אמרת אם תאמר שהם נחשבים שלוחי דשמיה, שלוחי השמיים שבשליחות הקדוש ברוך הוא הם עובדים בבית המקדש, מותר אותו כהן להקריב בעבורו, שהרי אינו עושה שום שליחות עבור המודר אלא לשמיים. שואלת הגמרא מאי, מה התשובה לספק הזה? רגע לפני שנביא את פשיטות הגמרא כאן, נאמר שבמסכת קידושין דף רב ג' עמוד ב' מסיק רבונה ברי דרב יהושע שהכהנים אינם שלוחי דרחמנה, שלוחי שמיים, עושים זאת בשליחות הקדוש ברוך הוא בבית המקדש. כי אם נאמר שהם שלוחים שלנו, כיצד ייתכן שהם יעשו מעשה בשליחות מישהו, אם המשלח בעצמו לא יכול לעשות את הדבר הזה? הרי את מעשה ההקרבה לא שייכים ישראל לעשות, רק הכהן יכול לעשותו, וכל דבר שאדם אינו יכול לעשות, גם אינו יכול למנות שליח שיעשה זאת במקומו. מקשים הרן והתוספות, מדוע לא הביא הגמרא כאן את דברי רבונה ממסכת קידושין כדי לפשוט את הספק שלנו? והם מתרצים שאומנם רבונה הוכיח מסברה שהכהנים הם שלוחי דרחמנה, אבל הגמרא כאן רוצה להוכיח ממשנה ומברייתא, ולא לסמוך על סברה בלבד. אם כן, חוזרים אל הספק אצלנו בגמרא, האם הכהנים הם שלוחים שלנו או שלוחים של הקדוש ברוך הוא? מדרץ את הגמרא תשמה בו ושמה ראיה שהכהנים נחשבים שלוחי דשמיה, שלוחי השמיים. דתנן שנינו עכשיו אצלנו במשנה, המדיר יכול להקריב על המודר קיני זווין, מקריב עליו קיני זווין וקיני זוות, קיני יולדות, חטאות והאשמות. היא אמרת, אם תאמר שהכהנים נחשבים שלוחי דידן, שהכהנים נחשבים שלוחים של בעל הקורבן, הלא כמהני לי. הרי הכהן בכך שהוא מקריב את הקורבנות של המודר הנאה, הוא מהנה את המודר בזה שמקריב בעבורו את הקורבן ועושה את שליחותו. והיה לנו לאסור למדיר להקריב את קורבנות המודר. אלא מוכח מן המשנה שהכהנים נחשבים שלוחי דשמיה, ולכן מובן מדוע מותר לו להקריב עבור המודר, שהרי הכהן עושה זאת לשמיים, אלא שאגב זה נגרמת למודר הנאה שהוא מותר לאכול בקודשים. ואין זה אלא גרם הנאה, וגרם הנאה מותר. יש מחלוקת בראשונים, האם יש למשלח הנאה בכל מעשי שליחות שהשליח עושה בעבורו, או רק בדברים הצריכים שליחות כגון קורבנות או תרומה וכדומה. אבל בדברים שאינם צריכים שליחות כגון השבת הוועידה וללמדו מדרש, מותר המדיר לעשות את שליחותו של המודר. דוחה הגמרא את הראיה שהביאה שהכהנים הם שלוחי דשמיה ואומרת, ולטעמך לפי מה שאמרת, שיש ללמוד מהמשנה שלנו לעניין הזה, אם כך, ליטני, היה צריך להיות כתוב במשנה מקריב עליו קורבנות? בסתם, מדוע נקטה המשנה דווקא קורבנות של זב וזבה ויולדת, המעוקבים מלהיכנס למקדש ולאכול בקודשים, עד שלא יקריבו את קורבנם? זאת אומרת שקורבנם לא בא לכפרה על חטא, אלא כדי להתירם בקודשים, אלא על כורחה, שמחוסרי כפרה, שייני, יש ארבעה שנקראים מחוסרי כפרה, זב ומצורע, יולדת וזבה, שאפילו כאשר נתהרו מתומתם וטבלו ערב קודם, עריף שמשם, עדיין אינם יכולים לאכול בקודשים או להיכנס לבית המקדש עד שיביאו את קורבנם, ולכן אין דינם שווה לשאר הקורבנות. ובדווקא נקטה המשנה שלנו את הקורבנות האלו, שאף שבשאר הקורבנות יהיה אסור המדיר להקריב בעבור המודר, כיוון שהכהנים הם שלוחים שלנו, מכל מקום, את הקורבנות האלו יכולו להקריב בעבורו, והטעמו, דאמר רבי יוחנן, שהכל, כל הקורבנות צריכים דעת של הבעלים, הואיל והם באים לכפרה על חטא, אז בהכרח שיהיו מדעת הבעלים, חוץ ממחוצרי כפרה. קורבנות כאלו שאינם באים לכפר על חטא, אלא כדי להתיר את בעליהם לאכול קודשים ולהיכנס לבית המקדש, מאחר וקורבנות האלו לא מחפרים עליו כשאר קורבנות, אפשר להביאם גם בלי דעת הבעלים, ולכן ודאי שגם אין הכהן המקריב אותם נחשב שליח של הבעלים. ומביא רבי יוחנן ראיה לדבריו, שהרי אדם מביא קורבן על בניו ועל בנותיו הקטנים. והמקור לזה הוא מה שנאמר בזב, בספר ויקרא, פרק תדבב פסוק למדבט, זאת תורת הזב. בזה שכתבה התורה את המילה תורת, היא באה לרבות בין אם הזב גדול ובין אם הוא קטן. וקטן, הלא אינו ברדת להביא קורבן, אלא אביו מביאו בשבילו. וכשם שהתירו להקריב עבור הקטנים שאין בהם דעת, כך גם יכול להקריב עבור חברו שלא מדעתו. אז לפי זה, אין להוכיח במשנתנו שבשאר קורבנות שצריך בהם דעת בעלים, הכהנים הם שלוחי דשמיה, ואפשר לומר שבשאר הקורבנות הכהנים נחשבים שלוחי דידן, שלוחים שלנו. ואולי אפילו להפך, עד הרבה, ניתן להוכיח במשנתנו שמשזה שנקטה המשנה דווקא את הקורבנות האלו של מחוסרי כפרה, שאין צריך בהם דעת הבעלים, שבהם בלבד מותר לכהן המדיר להקריב בשביל המודר. אם כן, משמע שבשאר הקורבנות, שכן צריכים בהם דעת בעלים, הכהנים נחשבים שלוחים של בעל הקורבן, ולכן אסור הכהן להקריב את קורבנות המודר. עכשיו מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן. אלא מעתה לרבי יוחנן שדרש את המילה תורת, לרבות גם קטנים, אם כן, גם בפסוק בספר ויקרא פרק י' ב' פסוק ז', זאת תורת היולדת, נדרוש לרבות מהמילה תורת, בין יולדת קטנה, ובין יולדת גדולה. ואם כך נדרוש, יהיה קשה, וכי קטנה בת לידי? האם קטנה יכולה ללדת? ועתני רב ביוואי כמי דה רב יוחנן, הרי שנה רב ביוואי לפני רב יוחנן, גמרה שמופיעה במסכת יבמות דף י' ב' עמוד ב' וכן במסכת נידה, ובמסכת כתובות, שלוש נשים משמשות במוח, מחויבות לשמש מיטתם ממוח במקום התשמיש כדי שלא יתעברו. ואילו הן, קטנה ומעוברת ומניקה. והטעם שחייבו את הקטנה לשמש במוח, משום שיש לחשוש שמה תתעבר ותמות, מחמת קושי עיבור או הלידה. הנה מוכח מהברייתא הזו, שקטנה אינה יכולה להוליד, ואם כן אי אפשר לרבות קטנה מהפסוק, זאת תורת היולדת. אז גם אצלנו, לא ניתן ללמוד מהמילה תורת עזב, שמדובר שניתן להביא קורבן גם עבור אחד שאין בו דעת. מדרץ את הגמרא ההיא, הפסוק זאת תורת היולדת, בא לרבות שדיני קורבן היולדת חלים בין על יולדת פיקחת ובין על יולדת שוטה, שכן אדם מביא קורבן על אשתו שוטה, ודין זה הוא כדברי רבי יהודה. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה במסכת בבא מציעא דף כ"ד עמוד א', וכן במסכת נזיר דף כ"ד עמוד א', רבי יהודה אומר, אדם מביא קורבן עשיר על אשתו, אדם עשיר שאשתו התחייבה בקורבן עולה ויורד, כגון אם היא יולדת או מצורעת שמחויבות בקורבן עולה ויורד, כלומר קורבן שתלוי אם בעליו הוא עשיר או עני, שהעשיר מביא קורבן גדול והעני מביא קורבן קטן, אז בעלה מחויב להביא עליה קורבן עשיר הועיל והוא עשיר. ואף שאשתו נחשבת ענייה, שהרי אין לה נכסים של עצמה, וכל נכסיה שייכים לבעלה, שהרי כל מה שקנתה אישה קנה בעלה, כמבואר במסכת גיטין דף עין זין עמוד א', מכל מקום, מכיוון שבעלה מחויב בקורבנותיה, הוא חייב להביא לפי עושרו. וכמו כן מחויב הבעל להביא את כל הקורבנות שהיא חייבת, כגון חטאות והאשמות שלה, משום שכך כותב לה הבעל בכתובה, ואחריות דאיתליך עליי מן קדמת דנה. אני מתחייב לשאת בכל החיובים שעלייך, ולהביא בעבורך את כל הקורבנות שיש עלייך חיוב להביאם, ואפילו אלו שהתחייבת בהם קודם הנישואין. אז לפי זה אפשר להעמיד את הפסוק זאת תורת, לרבות את קורבנותיה של אישה שוטה שילדה, שהבעל צריך להביא עליה את הקורבן אף שאין לה דעת. והבעל מביא את זה בלי דעתה, כיוון שהחיוב הוא עליו. לרן יש כאן גרסה אחרת, מהברייתא שהביאה הגמרא, ונלמד את זה עכשיו. דתניא, נאמר בברייתא אדם מביא קורבן עשיר על אשתו, וכל קורבנות שהיא חייבת. אמר רב יהודה, לפיכך אם פטרה, אם גירש אותה, אינו חייב באחריותן של קורבנותיה, משום שכך היא כותבת לו בשובר שהיא נותנת לו כשהוא פורע לה את כתובתה בשעת הגירושין, ובו היא כותבת שהיא מוכלת ופותרת אותו מעכשיו מחיובי הכתובה. כך היא כותבת לו, אחריות דאית לי עליך מן קדמת דנה, כל החובות שיש לי עליך שאתה חייב לעשותם עבורי, שוב, אינך חייב לי אותם. ובכלל זה גם חוב הקורבנות שהיה חייב הבא להביא בעבורה. כלומר, אילו שהיא התחייבה בעת שהיא הייתה אשתו. לאל בדף למד ה' עמוד ב' הסתפקה הגמרא, האם הכהנים אינם שלוחי דידן, שלוחים שלנו, של בעל הקורבן, או שלוחי דשמיה, או שלוחים של השמיים. מקשה הגמרא עכשיו על הצד שסובר שהכהנים הם שלוחי דידן, שלוחים שלנו. מטיב רב שימי ברבא, הקשה רב שימי ברבא, שנינו בברייתא, אם היה מדיר כהן, יזרוק עליו המדיר עבור המודר את דם חטאתו ודם אשמו. ואף על פי שבכל העבודות של הקורבן הדין יהיה כך, נוקט התנא דווקא את זריקת הדם, הועיל ועיקר כפרת הקורבן היא בזריקת הדם. ורצה התנא לחדש אפילו בעבודה כזו שיש הנאה גדולה למודר מחמתה, מכל מקום מותר למדיר לעשותה בעבורו. אם כן, מזה שכתבה הברייתא חטאות והאשמות סתם, משמע שגם בקורבנות של אילו שאינם מחוסרי כפרה, הדין הוא כך. ואם נאמר שהכהנים הם שלוחי דידן, שלוחים של בעלי הקורבן, יהיה קשה כיצד יכול הכהן להקריבם עבור המודר, הלא הוא מענה אותו בזה שהוא עושה את שליחותו. ושוב נסביר ונציין, מחוסרי כפרה אינם אילו שקורבנם אינו בא לכפר על החטא, אלא כדי להשלים את הערתם, עד שיקריבו את הקורבן, הם אסורים לבוא למקדש ולאכול בקודשים. בזה ריפתה התורה באומרה, זאת תורת שיכולים להקריב את קורבנם בלי דעתם. אבל שאר החטאות הבאות על החטא, שעיקר הקורבן בא לכפר על החטא, אי אפשר להקריבם אלא מדעת הבעלים. תרצת הגמרא, הברייתא מדברת בדם חטאתו של מצורע ודם אשמו של מצורע, שהוא מחוסר כפרה, ובהם לא צריכים את דעת הבעלים. והראיה, דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ב', זאת תהיה תורת המצורע. לומדים מהמילה תורת, שבין מצורע גדול ובין מצורע קטן חייבים להביא קורבן. ומזה שמקריבים קורבן מצורע על קטן, שאין לו דעת, מוכח שקורבנו של המצורע אינו מחויב להיות מדעת הבעלים. אלא דינו כשאר קורבנותיהם של מחוסרי כפרה, שאין צריכים להקריבה מדעת הבעלים, וממילא, אין צריכים שהכהן המקריב יהיה שלוחם של הבעלים. אבל בשאר הקורבנות שאינה מחוסרי כפרה, שצריכים להקריבה מדעת הבעלים, ייתכן שבהקרבתם עושה הכהן המקריב את שליחותו של הבעלים, כלומר שהכהנים הם שלוחי דידן, שלוחים של בעל הקורבן. מוסיפה הגמרא להקשות על הצד שסובר שהכהנים אינם שלוחי דידן, שלוחים של בעל הקורבן. תנן שנינו במשנה במסכת גיטין דף ממדלת עמוד ב', הכהנים שפיגלו במקדש, שיקריבו את הקורבן במחשבה שיוכלו או שיקטירו שלא בזמנו הראוי, ופסלו את הקורבן במחשבה הזו, ונסביר, דין הפיגול יכול להיות בכל אחד מארבע עבודות הבאות, שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם, וזריקתו על גבי המזבח. אם באותם ארבע מלאכות יחשוב הכהן שיוכל את הקורבן חוץ לזמנו וחוץ למקומו, הקורבן נפסל במחשבה הזו. המקור לדין הזה, פסוק בספר ויקרא פרק ז' פסוק חי, ואם האכול יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי, לא ירצה, המקריב אותו לא יחשב לו פיגול יהיה. דרשו מזה במסכת צבחים דף חפתת עמוד א', לכהן המקריב וחושב לאכול את הקורבן או להקטירו ביום השלישי שהוא חוץ לזמנו הראוי לו, שהרי הוא נאכל רק לשני ימים. ואין הפירוש בפסוק לאסור אם בא לאוכלו ממש ביום השלישי, כפי שמשמע מפשטות הפסוק. המשיכה המשנה שם במסכת גיטין ואומרת, הכהנים שפיגלו במקדש, אם היו מזידים שידעו שהקורבן נפסל במחשבה הזו, חייבים לשלם לבעלים את דמי הקורבן. הועיל ומחמת פיגולם יצטרכו הבעלים להביא קורבן אחר, והם נחשבים כמזיקים את ממון הבעלים. רש"י במסכת גיטין מוסיף שאפילו אם היה זה קורבן נדבה, שכשנפסל לא חייב הבעלים להביא קורבן אחר במקומו, מכל מקום יש לבעל הקורבן הפסד בזה שלא נעשה רצונו, כי היה חפץ להביא דורון למקדש, והכהן במחשבתו הפסולה עיכב בידו. מדייקת עכשיו הגמרא, השוגגין, אבל אם היו הכהנים שוגגין, דהיינו שהם לא ידעו שהקורבן נפסל במחשבה הזו, הרי הם פטורים מלשלם לבעלים את דמי הקורבן, אלא שמכל מקום פיגולן פיגול. מחשבתה מועילה לפסול את הקורבן, כיוון שמשמע שהחילוק בין פיגול במזיד לבין פיגול בשוגג, הוא רק לגבי חיוב התשלומים, אבל בשניהם הקורבן נפסל. ושם במסכת גיטין הובא מחלוקת בביור המשנה הזו, דעת חזקיה שמהתורה בין בשוגג ובין במזיד חייבים, כיוון שהזק שאינו ניכר שמי הזק, נחשב להזק, אלא שפטרו את השוגג משום שחששו שאם הכהן יהיה חייב לשלם לבעלים, הוא לא יודיע שהוא פיגל את הקורבן. ואילו במפגל במזיד לא חששו לזה. ואילו רבי יוחנן סבר שמהתורה, בין בשוגג ובין במזיד פטורים הכהנים מלשלם, כיוון שהזק שאינו ניכר, לאו שמי הזק אינו נחשב להזק, אלא שחייבו את המזיד, את הכהן שפיגל במזיד לשלם, כדי שלא יהיה כל אחד הולך ומתמת תערותיו של חברו ואומר, אני פטור. מסיימת עכשיו הגמרא כאן אצלנו את הקושייה. היא אמרת בישלמה, אם תאמר כמו הצד שהכהנים שלוחי דשמה יאהבו, שהכהנים הם בעצם שלוחים של הקדוש ברוך הוא בהקריבם את הקורבנות, היינו שפיגולם פיגול, יובן מדוע מועילה מחשבת הכהנים לפסול את הקורבן, שאף על פי שהכהן אינו הבעלים של הקורבן, מכל מקום יכולו לפסול את הקורבן במחשבתו, כיוון שהתורה עשתה אותו שליח לכל דבר, והוא כמו הבעלים, שהרי הוא יכול להקריב בלי דעת הבעלים. אלא היא אמרת אם תאמר שהכהנים שלוחי דידן אהבו, שהכהנים הם שלוחים של בעלי הקורבן, יהיה קשה. המאי פיגולן פיגול, מדוע כשחשבו הכהנים מחשבת פיגול בשוגג, מועילה מחשבתם לפסול את הקורבן? לימה לי, יטענו הבעלים כלפי הכהן המקריב, שליח השביטיך לתקוני ולא לעבותי, שלחתי אותך להקריב את קורבני באופן שיהיה מעשה ראוי ומתוקן, ולא באופן של עיוות ופסול. ואם כן, בשעת מחשבת הקלקול, אין לכהן המקריב תורת שליח, ואין בכוח מחשבתו זו לפסול את הקורבן. הנה מוכח, שהכהנים נחשבים לשלוחי דשמיה ולא לשלוחי דדן, הם נחשבים שלוחי הקדוש ברוך הוא ולא שלוחי בעלי הקורבן. והגמרא מקשה רק על האופן שהכהן היה שוגג, כיוון שאם חשב מחשבת פיגול במזיד, הוא לא התכוון לעשות זאת בתור שליחות של הבעלים, אלא מעצמו עשה כן. ויש כוח לאדם לאסור דבר שאינו שלו על ידי מעשה, כמו שמבאר את הגמרא במסכת חולין דף מ' עמוד א'. אבל אם חשב מחשבת פיגול בשוגג, הוא התכוון לעשות זאת בתור שליחות של הבעלים, ואם כן יכול הבעלים לטעון לו, שלחתי אותך לתקן ולא לעוות. מתרץ את הגמרא המרי. אמרו בני הישיבה בתירוץ, שאף אם נאמר שהכהנים אינם שלוחים של בעלי הקורבן, שלוחי דידן, מכל מקום ייפסל הקורבן במחשבתם, ולא שייך לומר בזה, שלחתי אותך לתקן ולא לעוות. מדוע? שייני שונה הדין האמור לגבי פיגול שהקורבן נפסל על ידי מחשבת הפסול, אפילו כשאין מסתבר לומר כך. משום דאמר קרא נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ז' פסוק ח', לא יחשב לו פיגול יהיה מכל מקום. ללמדנו שכאשר יחשוב הכהן מחשבת פיגול, ייפסל הקורבן בכל אופן ובכל מצב, אפילו שהכהן אינו הבעלים של הקורבן. והראש דורש זאת מזה שכתוב את המילה היי בפסוק המקריב, שמשמע שיש כוח ביד המקריב לפגל אפילו שהקורבן אינו שלו. והברכת שמואל מבאר את דברי הגמרא, שבתחילה סברה הגמרא שהכוח לפגל את הקורבן מסור ביד הבעלים, וממילא היה קשה לגמרא, איך הכהן יכול לפגל הרי אינו שליח של הבעלים לזה. בתירוץ לומדת הגמרא מהפסוק שהכוח לפגל את הקורבן אינו ביד הבעלים אלא ביד המקריב, וממילא אף שאינו שליח של הבעלים, פיגולו פיגול. ואם כן, אין ראיה מכאן לפשוט את הספק שהסתפקנו האם הכהנים הם שלוחים דידן, שלוחים של בעלי הקורבן או שלוחי דשמיה או שלוחים של הקדוש ברוך הוא, וגם אם נאמר שהכהנים הם שלוחי דידן, לא יהיה קשה מדין פיגול. ומוסיף הרן ואומר שבמסכת קידושין שם בדף חפג עמוד ב' מוכיחה הגמרא שהכהנים הם שלוחי דשמיה, כיוון שאי אפשר לומר שהישראל יכול לשלוח את הכהן לעשות עבודה בבית המקדש אם הוא עצמו אינו יכול לעשותה. והיות וספק הגמרא כאן אצלנו אינו נפשט, אומר החתם סופר, שלחיורה יש להחמיר מספק, וישראל שמודר הנאה מכהן, אסור הכהן להקריב עבורו את קורבנותיו, מחשש שם הכהנים, הם שלוחים של בעלי הקורבן, והוא מענה אותו בזה, גורם לו להנאה בזה שהוא עושה את שליחותו. אבל המסקנה כותב החתם סופר, שאף לדעת הראשונים, יש לפשוט שכהנים הם שלוחי דשמיה, הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא, בהקריבם את הקורבנות, ולכן, ישראל שמודר הנאה מכהן, מותר הכהן להקריב עבורו את קורבנותיו. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על דף למד ה' ממסכת נדרים. שאלה ראשונה, כי קרי עליך ונתנו לו במתנה או מחרו לו, או נתנו לאחר או מת, מה הדין? שאלה שנייה, אוסר דבר בקונם, מה הדין לגבי מעילה ופדיון, והאם יוצא לחולין על ידי מעילה? שאלה שלישית, כי קרי עליך ונתנו לו במתנה, מי מעל ומתי ומדוע דווקא בזמן זה? שאלה רביעית, למה היא נפקמינה? אם כהנים שלוחי דידן או שלוחי דשמיה, אם הכהנים הם שלוחים של בעל הקורבן או שלוחים של הקדוש ברוך הוא, בהקריבם את הקורבן? שאלה חמישית, מדוע לא פושטים מהמשנה שמתירה להקריב למודר את קורבנותיו, כיני זווין וכדומה, למה לא להוכיח מכאן שהכהנים שלוחי דשמיה? השאלה האחרונה, מה לומדים מהמילים זאת תורת עזב וזאת תורת היולדת? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, י' א' בתמוז, תשע"ה. סיימנו בסייעת הדשמיה את לימוד דף למד ה' ממסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני, י' ב' בתמוז, תשע"ה, עם דף למד ו' ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.